בסייעתא דשמיא אנחנו נלמד בדף היומי מסכת בבא קמא דף ע"ט. אנחנו נמצאים בדף ע"ח עמוד ב', שורה אחרונה למטה, תנו רבנן. אנחנו נמצאים פה באמצע הסוגיה, הגנב שגנב שור עושה וטבח או מכר. אז כתוב בתורה, חמישה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה, שהוא צריך לשלם ארבעה או חמישה, בשה זה ארבע ובשור חמש. אז עכשיו הגמרא מביאה ברייתא בציורים שכלולים בכלל התביחה או המכירה להתחייב עליהם, ארבעה וחמישה. אז אומרת הברייתא, ההנחית עמוד ב' שורה האחרונה למטה, תנו רבנן, גנב, בן אדם גנב בהמה, ואחרי שהוא גנב את הבהמה ונתן לאחר, הוא שלח שליח, שהשליח יעשה את השחיטה, ונתן לאחר וטבח, אותו שליח, הוא שחט את הבהמה הגנובה ולא הגנב בעצמו, הוא רק שלח שליח. דוגמה שנייה בברייתא, גנב ונתן לאחר. הוא גנב ונתן למישהו אחר בשביל למכור אותה, כן? הדוגמה הראשונה זה שליח לשחיטה, הדוגמה השנייה הוא שלח שליח למכירה, ובאמת הוא מכר, אותו בן אדם מכר את הבהמה. אנחנו אומרים לה את עמוד א' למעלה, ואותו דבר צורה שלישית, גנב והקדיש. אז פה בדוגמה של גנב והקדיש, זה לא הולך על הציור, על העת, על התביחה המכירה אחרי ההקדשה, כי אם הוא שחט אחרי שהוא הקדיש את זה, הוא גנב בהמה. והוא הקדיש את זה, אחר כך הוא שחט, אז על עצם שחיטה אנחנו אומרים שהוא פטור. למה? כי כשהוא שחט, זה כבר לא של הבעל הבית, זה כבר של הקדש. פה אנחנו מדברים כרגע על העצם להקדיש את זה. על העצם דבר שהקדשה, אז אנחנו אומרים שזה כמו מכירה. למרות שדיברנו על זה מחלוקות, אז פה הברייתא הזאת היא סוברת, ותכף נראה בהמשך בגמרא תבאר את זה.
דבר גנוב, יכול להקדיש אותו?
דבר גנוב אתה לא יכול להקדיש, אתה לא יכול ללכת להקדיש דבר שלא שלך. אז על זה דיברנו, שאם אתה מקדיש אחרי ייאוש, ייאוש ושינוי רשות לפי כולה על מקונה, הרגע שאתה מקדיש את זה אתה מחליף רשות, ומדובר שהבעל הבית יתייאש, אז ייאוש ושינוי רשות זה מתרץ לפי כל הדעות. חוץ אם תלך לפי שיטת רב דעות שאומרים ייאוש לבד קונה, אז תגיד שמדובר שהוא יתייאש הבעל הבית, ואז, אבל פה בהקדש אתה לא צריך לבוא לזה, כי בהקדש יש לך גם שינוי רשות. אז פה אנחנו אומרים שהוא חייב ד' ו' על העצם להקדיש את זה. זה כמו שאתה הולך למכור את זה לאדיוט, אז פה אם אתה מקדיש את זה להקדש, אז זה נקרא כמו שמכרת, וגם על זה אתה חייב ארבעה וחמישה. אותו דבר אומרת המשנה ברייתא, דוגמה רביעית, גנב והקיף. הוא גנב והקיף. מה זה נקרא הקיף? הוא הלך ומכר אותו בהקפה ובאשראי. זאת אומרת, הוא לא קיבל תמורתה כסף בשעת המכירה. הוא לא קיבל תמורתה כסף, רש"י אומר פה למעלה, מכר באמנה ואשראי ולא קיבל דמים, אבל עדיין אנחנו אומרים שזה לא מעכב את המכירה, וכאילו נפרע ונחשב כמכירה גמורה. זה הדוגמה, עוד דוגמה, תודה רבה, עוד דוגמה, גנב והחליף. הוא גנב בהמה ממישהו, ואז הוא החליף את הבהמה בחפץ אחר. דוגמה, עוד דוגמה, גנב ונתן במתנה. הוא נתן למישהו אחר במתנה את השור או השה הזה שהוא גנב. דוגמה, עוד דוגמה, גנב, הוא פרה חובו, הוא היה חייב למישהו איזה 500 שקל, הוא גנב שור בשווי 500 שקל, והלך פרה את החוב עם זה. עוד דוגמה אחרת, גנב, הוא פרה בהיקפו, זאת אומרת, מכרו לו סחורה בהקפה, והוא נתן את זה בפירעון בתור הקפה, זה נקרא, זאת אומרת, פרה בחובו, זה נקרא שהחבר שלו הלווה לו ממש כסף, ואז אתה הלכת, פרת את זה, זה נקרא פרה בחובו. הלווה לך כסף, ואז הלכת ושלמת את השור הזה בהלוואה שהוא הביא לך 500 שקל. פרה בהקפו זה נקרא, אתה קנית מהחבר שלך מה? מוצרי יסוד, בשר ויין בהקפה. עכשיו ככה וככה, לא רש"י מסביר, כי אחרת מאוד קשה, ככה שהיא מכווצת פה למטה, מחלק את החילוק ממה שכתוב בברייתא מקודם, גנב ופרה חובו, ואז כתוב גנב ופרה בהיקפו. ככה הוא מביא ראשית המקובצת לחיניי, החילוק שגנב הוא פרה בהיקפו מדובר, שמכרו לו סחורה, בשר, יין, דברים כאלו, ואז הוא נותן בפירעון בתור הקפה את זה. דוגמה אחרת, גנב ושלח סבלונות בבית חמיב. פעם זה היה יותר מקובל, את היום החסידים זה גם ככה, החתן, מאז שהוא מתארסים, עד החתונה, לוקח אצל מלא אנשים 10 חודשים, אבל בזמן הגמרא זה היה ממש אירוסין, קידושין גבורין, גם כן היה איזה כמעט שנה שהיה בין החתונה לאירוסין, ואז הכלה הייתה גרה בבית של ההורים שלה, אבל כבר הייתה מקודשת, אז היה דרך שהחתן היה שולח מתנות, וזה המתנות האלו נקרא בלשון חז"ל סבלונות, אז הוא היה שולח את זה בבית חמיב לכלה, כי הכלה הייתה גרה אצל חמיב בבית, אז הוא גנב, מסכנים, הם לא יודעים במה הם נפלו. הקלה הזאת נפלה בחתן גנב, הגנב, ואז הוא שולח את הבהמות לסבלונות בבית חמיב. אז בכל הדוגמאות שאנחנו למדנו פה בברייתא, אז ההלכה משלם תשלומי ארבעה וחמישה. כי מה שכתוב בתורה וטבחו מחר, מחר זה לא אומר סתם מחירה, שאני הולך גונב את הבהמה ומוכר את זה מחירה אורגינל. גם כל הרשימות האלו נכנס לקטגוריה של מחר, שאתה מקדיש ואתה משלם בהקפה, אתה שולח את זה בתור מתנה, זה נקרא שאתה מעביר אותו רשות למישהו אחר, למרות שלא קיבלת תמיד תשלום על זה, אבל זה נכנס בקטגוריה של המחירה, ולכן תמיד אתה צריך לשלם הגנב ארבעה וחמישה, כמובן דווקא בשור עושה, אמרנו גם כליים של שור ועושה, אבל זה בכלל המחירה. שואלת הגמרא, כל הדברים האלו, מה החידוש בברייתא פה? שואלת הגמרא, מה היקה משמעלה, מה הברייתא משמיע לנו בציורים האלו? מבארת הגמרא שיש פה איזה חידוש באיזה ציור ברשע, ואותו דבר יש איזה חידוש גם כן בספר. אז הדוגמה הראשונה של הברייתא זה היה, שאתה גנבת, ואתה לא טבחת בעצמך ולא מכרת בעצמך, אתה שלחת שליח לטביחה ושלחת שליח למחירה. זה הדוגמה שלמדנו הראשון. עכשיו בדרך כלל, אנחנו יודעים בדרך כלל, אין שליח לדבר עבירה. כשאתה שולח שליח לעשות עבירה, מי חייב? השליח. למה? כי יש לנו את הכלל הידוע, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. זה שאני שלחתי אותך לעשות עבירה, זה לא אמור שאתה צריך לשמוע בקולי, אתה צריך לשמוע בבוער אוילו. ברגע שלא שמעת בבוער בקדוש ברוך הוא, אז השליח חייב. אז פה החידוש ברשע שפה זה משהו אחר. פה אנחנו אומרים שיש שליח לדבר עבירה, וזה החידוש. מהי כמה שמלן שואלת הגמרא? אומרת הגמרא, השמיעינן רשע, הרשע החידוש ברשע, שגנב ונתן לאחר וטבח, דיש שליח לדבר עבירה, שפה אף אם שלחת שליח, המשלח היה, זאת אומרת הגנב, ולא השליח בעצמו. איי, למה? זה גם נכנס פה, אין שליח לדבר עבירה, אין תת עמוד א', ואף אגב זה בכל התורה כולה אין שליח לדבר עבירה, אפילו שאנחנו יודעים שבכל התורה כולה אין שליח לדבר עבירה, אבל אחר לעניין שחיטה ומחירה, יש שליח לדבר עבירה והמשלח חייב. עיין תת עמוד א', ולמה משלח חייב פה? ומה היא טעמה? כי כתוב בתורה בסמיכות וטבחו או מחרו, אז כתוב השחיטה וטבחו, כתוב בסמיכות לא מחרו, אז אנחנו מקישים את השחיטה למחירה, ומה אנחנו אומרים? מה מחירה? זה לא אפשר דלב על ידי אחר. בן אדם גנב, הולך למכור, אין דבר כזה שהוא מוכר לעצמו. מה זה אומר שהוא מוכר? הוא מוכר למישהו אחר. אז זה נקרא מחירה, אז גם פה אב טביחה על ידי אחר מחייב. אז גם בשחיטה, שגנב גונב בהמה, שור עושה, והוא הולך ושולח שליח לשחוט את זה, והוא לא שוחט בעצמו, אז פה אני אומר, יש שליח לדבר עבירה, ופה יהיה הגנב חייב, ולא השליח, כמו בכל מקום שאני אומר, שאין שליח לדבר עבירה, פה יש שליח לדבר עבירה, כי אנחנו לומדים את זה מהעיקה שכתוב, וטבחו ומחרו, כמו מחירה זה חייב להיות על ידי מישהו אחר, אז גם טביחה זה על ידי מישהו אחר, זה חידוש מאוד גדול. והתוספות ריד מוסיף פה, שבאמת גם על המחירה, כמו שראינו בברייתא, אז גם על המחירה חייב בשליחות. זאת אומרת, אחרי שלמדת שחיטה ממחירה שיש שליח לדבר עבירה, אז כמו שלמדנו בברייתא דוגמה שנייה, שאם אני שולח שליח למכור את זה, אז מי יהיה חייב? גם כן הגנב, ולא הזה שמכר את זה בפועל. למרות שזה לא כתוב בגמרא מפורש, אבל ככה תוספות ריד לומד, כי אנחנו לומדים אחד מהשני. הבן אדם מקדיש בהמה לקורבן, ממש מפריש, עושה את הבהמה לקדושת הגוף. כשאתה מפריש לקדושת הגוף, אז כמו שאמרת, לפני זה הבהמה הייתה שייכת לבעל הבית, עכשיו הגנב הלך והקדיש את זה, אז אני אומר שהקורבן הזה שהקדיש שייך להקדש, אבל של מי זה? של הבעל הבית. אז תמיד נשאר שם בעליו, שמה באמת אם הוא הקדיש, אז על ההקדש הוא לא חייב ארבעה וחמישה, כמו שלמדנו למעלה. פה תוספות אומר, פה מדובר בדק הבית. מה זה בדק הבית? בדק הבית זה כמו שאתה הולך, אתה נותן נדבה לבית כנסת. כשאתה נותן נדבה לבית כנסת, עד עכשיו הכסף היה שלך, עכשיו זה לבית כנסת, זה מתנתק ממך. אז פה מדובר בקדושת בדק הבית, סך הכל שייך לגזבר, זה לא קדושת הגיב, זה נקרא קדושת דמים. אז פה באמת, ההקדש, אתה מקדיש לקדושת דמים, קדושת בדק הבית, יוצא שהתנתק מהבעלים השם. עד עכשיו השור עושה היה שייך לבעל הבית, עכשיו זה שייך השור עושה לגזבר לבדק הבית, זה פה התנתק השם. אז לכן פה כתוב בגמרא שאם אתה הולך ואתה מקדיש, אז ההקדיש זה כמו מחירה והגנב חייב לשלם ארבעה וחמישה לעצם הקדשה, ופה מדובר שאתה מקדיש לבדק הבית קדושת דמים, ולפי תוספות מאוד יפה מצורץ מה שלמדנו למעלה. אנחנו מתחילים משנה חדשה, ורבי צחי זה אור חדש. אז אנחנו מתחילים משנה חדשה בסייעתא דשמיא, אומרת המשנה, אנחנו יודעים, גנב שגונב חייב כפל. גנב שור עושה, עוד פעם כבר שומעים את זה נראה לי מספר 40 פעמים, אז התורה אומרת 4 ו-5 אם הוא הלך ושחט או מחר את השור הוא עשה, 5 לשור ו-4. מתי הוא הופך להיות גנב?
שגונב.
שאתה קונה אותו, שהופך להיות שלך, הוצאת את זה מהרשות של הבעלים, ועשית קניין, זה הופך להיות שלך, אז עכשיו גנבת משהו. אבל אם הלכת ועשית, לקחת מוצר מהבעל בית ועוד לא עשית עם זה קניין, אז למרות שיכול להיות שנגעת בזה ולא יודע, חטפת כל זמן שעוד לא עשית עם זה קניין, אז עוד לא הופך להיות שלך, אז עוד לא נקרא גנב. אז פה במשנה אנחנו הולכים להיות ציורים מתי הוא קנה את הגניבה, שאז באמת הוא חייב כפל ודלת ואי, ומתי הוא לא חייב את הגניבה, ואם הוא לא חייב את הגניבה, אז כאילו הוא לא גנב, ואז הוא פטור לגמרי. עכשיו, אנחנו יודעים, יש במטלטלים, איזה קניין יש? משיכה. משיכה יש מחלוקת ריש לקיש של רבי יוחנן, אם זה מדאורייתא או מדרבנן, אנחנו הולכים על רבי יוחנן, שלמעשה זה היה תקנת חכמים, שחכמים אמרו שכל מטלטלים אתה צריך לקנות במשיכה, למה? כי בעיקר מדין תורה נקנה בכסף. אבל שמה יאמר לו, כתוב בגמרא, שמה יאמר לו, חיתך נשרף בעלייה. זאת אומרת, צביקה, אם מישהו ילך לביא לך איזה 500 שקל לקנות איזה מוצר ממך, אתה עוד לא תיתן לו את זה, עוד לא שם משיכה או הקבעה עם זה. ואז, הרגע שכבר שלא, אז אתה לא מרגיש אחריות עם זה, ואז יצא איזה שריפה. תבוא, תביא, תגיד לי את כל מה, חיתך נשרפו בעלייה, אני לא מכיר אותך בכלל מאף מקום. אז לכן רבי יוחנן אומר, הסגיעו את חכמים, ועשו תקנת חכמים. שכל המטלטלים נקנה במשיכה, שאתה לוקח את המוצר אליך, או בהגבהה, משיכה והגבהה זה אותו
דבר.
מה?
הגבהה, משיכה, רק אם אין אפשרות, אז אתה עושה את זה. למשל, פרה, אתה לא יכול להרים אותה, אתה חייב משיכה. אבל התקנה הייתה רק על הגבהה.
טוב, אם אתה אומר ככה, אני לא יודע, אבל מה שידוע לי, משיכה והגבהה, הגבהה זה משיכה והגבהה זה אותו דבר. כן,
כמובן, יש דבר,
לא יודע, לא משנה, בוא נתקדם. אז חכמים עשו תקנת חכמים שמטלטלים נקנה במשיכה. המשיכה כמו שאמרנו והגבעה אותו דבר. עכשיו, ההפך, יש גם הבדל במשיכה והגבעה, וזה רציתי עכשיו להגיד, ויש הבדל ענק במשיכה והגבעה, אז לכן לא חשוב, כי אז זה התקנת חכמים היה שמטלטל נקנה במשיכה, ואז אין את הדבר הזה שיאמרו לו חיתך נשרפו בעלייה. זה ככה, אז רבי יוחנן אומר שמטלטל נקנה בכסף, אבל חכמים עשו את התקנה. עכשיו, מה ההבדל שעכשיו, הגבעה ומשיכה בעיקרון, ההפך, אם משיכה אז כל שכן הגבעה. ההפך, אבל יש גם חילוק שיש במשיכה והגבעה. מתי? הגבעה, אם אתה עושה הגבעה, אתה קונה את זה אפילו ברשות של המוכר. זאת אומרת, אם אני בא אליך למכולת ואני עשיתי הגבעה, אז קניתי את זה ישירות אפילו שעוד לא משכתי את זה החוצה, זה נקרא הגבעה. כשאני לוקח ממך את המנה פלאפל, אני עדיין נמצא אצלך ברשות עוד להוצאת, עשיתי רק הגבעה, זה כבר שלי. זה נקרא הגבעה. משיכה, מתי אתה קונה בקניין משיכה? רק אם אתה מוציא את זה מהרשות שלו.
אתה יכול להגביע ולא לשלם לי?
לא, בסדר,
אבל... לא, זה כמובן אמרנו, שאם זה נקרא את הגנב.
אני חושב שזה בדעת.
לא, אם אתה עושה קניין הגבעה ואתה לא משלם בסוף, אתה נקרא פשוט גנב. קנית, אבל גם בדיוק, אם אין כסף, אז אין פה דעת מקנה. אני לא מקנה, בשביל שיהיה קניין צריך דעת מקנה ודעת קונה. למרות שעכשיו נראה בגנב, אין דעת מקנה. ובאמת, מבחינת השלומים הוא כבר נקרא שהוא קנה את זה. במשיכה של גנב, הוא גנב את זה, הוא לא רוצה להקנות, עדיין הוא נקרא גנב מבחינת השלומים. אבל כמובן, אם הוא לא משלם, הוא נקרא הגדרה של גנב. זה בדיוק הגדרה. הרגע שאין דעת מקנה, הוא נקרא גנב. עכשיו, משיכה, איך שהוא מוציא את זה, החוצה והגבעה, אפילו שם בחנות, אבל המשיכה והגבעה, מה שאני זוכר שהגמרא כן אומרת את זה משיכה, אבל זה אותו דבר. עכשיו, המשנה הולכת להביא, אומרת המשנה בסייעתא דשמיא, המשנה, גנב ברשות הבעלים. גנב, מדובר פה עוד פעם על הנושא של דלת ואי גם כן, אז נגיד שהוא גנב פה שור עושה, ברשות הבעלים זה נקרא מרשות הבעלים, וטבח ומחר. מתי הוא שחט ומחר אותו? אחרי שהוא הוציא אותו, חוץ מרשותם כתוב. וטבח ומחר חוץ מרשותם. זאת אומרת, איך שהוא הוציא אותו ועשה משיכה, אז הוא נהיה גנב וקנה את הגניבה. אז זה הדוגמה שצריך לשלם 4 ו-5. כן, זאת אומרת, גנב ברשות הבעלים זה נקרא, הוא התחיל לגנוב מרשות הבעלים. טבח ומחר חוץ מרשותם, אז הוא עשה את הקניין. הרגע שהוא עשה את הקניין והוציא את זה, אז אנחנו אומרים שזה נקרא גנב. או שגנב חוץ מרשותם, זה נקרא קניין משיכה, זה היה חוץ מרשותם, הוא הלך עשה קניין משיכה חוץ מרשותם, וטבח עם אחר ברשותם, הוא הלך ושחט ומחר אותם ברשות של הבעלים, וזה החידוש, שאפילו שאתה הולך ושוחט ומוכר אותם ברשות הבעלים, הרגע שאתה כבר עשית את משיכה גנב, אפילו שאתה הולך ושוחט את זה ברשותם, בוא נגיד הם נסעו לחוץ לארץ, אתה יכול להיכנס אליהם בבית חופשי, הם לא יודעים בכלל, עדיין אתה נקרא גנב ואתה צריך לשלם ד' ו-A. דוגמה שלישית שאתה חייב, או שגנב, וטבח ומחר חוץ מרשותם. זאת אומרת, גנבת שור עושה, וטבחת ומחרת אותם חוץ מרשותם של הבעלים, אז בכל הציורים האלו, משלם תשלומי 4 ו-5, הוא חייב לשלם תשלומי 4 ו-5 לטביחה והמחירה. אבל גנב וטבח ומחר ברשותם, זאת אומרת, הוא לא עשה לא משיכה, לא הגבעה, פשוט, נגיד, הוא לא עשה משיכה, הוא סך הכל הלך וטבח את זה ברשות של הבעלים, אז פה אני אומר שאתה פטור. ממה אתה פטור? פטור לגמרי, גם מהכפל אתה פטור.
לא, יכול להיות שהוא עשה משיכה.
למה? במה נשארה ברשות הבעלים, ולא עשית בזה
גם אם עשית
שום
משיכה,
קניין.
גם עשית משיכה, וזה בתוך רשות הבעלים, זה לא עושה כלום, זה לא שווה כלום.
עוד פעם, אמרנו את זה בהקדמה, הגבעה אפילו ברשות הבעלים קונה.
משיכה עכשיו.
משיכה בחוץ. פה מדובר שהוא לא עשה הגבעה ולא עשה משיכה.
הוא עשה משיכה, אבל בתוך
הבעלים. אמרנו, בסדר, אז הקדמנו את זה בהקדמה, ברור. פה אנחנו לא צריכים להגיד שהוא לא עשה משיכה, ברור, כי כתוב פה ברשות הבעלים. פה אנחנו צריכים להגיד מה שטוספות אומר. טוספות אומר שפה מדובר שלא הגבעת, זה מה שהוא אומר, זה כתוב פה, כתוב. והגנב וטבח ומכר ברשותם פטור, זאת אומרת הוא לא עשה משיכה. אז הקדמנו בהקדמה שמשיכה זה רק נקרא אם אתה מוציא החוצה, אבל תסתכלו, טוספות אומר שמה שכתוב פה שאתה פטור מהכל, אז תסתכלו טוספות השני בעמוד הקטנצ'י, טוספות דיבור המתחיל אבל גנב וטבח ומכר ברשותו פטור, אומר טוספות בשלו הגביעו עסקינה, די בהגביעו וקנה וחייב, כי אם אתה עושה הגבעה אתה קונה אפילו ברשות של הבעל הבית, אז פה מדובר לא עשית הגבעה ולא עשית משיכה כי אתה עדיין בפנים אצלו בבית, אז לכן אתה פטור, אפילו מהכפל אתה פטור. כמובן את הקרן אתה צריך להחזיר. אתה כמו ושיב את הגזלה זה תמיד, אבל אפילו אין לך דין של גנב, אתה פטור אפילו מכפל, כי הבהמה נשארה ברשות הבעלים ולא עשה קניין. אז תכלס, מה למדנו פה בתחילת המשנה? למדנו פה שלוש ציורים שעשית קניין ואז אתה גנב, אז אם שחטת ומחרת חיה בדלת ואי, אבל אם גנבת וטבחת ולא עשית לא קניין הגבעה ולא קניין משיכה כי עדיין אתה ברשות הבעלים, אז אתה פטור מכפל ודלת ו' ואין לך דין של גנב כי הבהמה נשארה ברשות הבעלים ולא עשית עם זה קניין. עכשיו המשנה מביאה עוד ציורים נוספים שהגנב פטור מכפל. מה היה הדין? היה מושכו, הגנב מושך את השור בלי הגבעה, כתוב פה מושכו, ויוצא, הוא יוצא מרשות הבעלים, אבל השור כבר מת ברשות הבעלים לפני שהוא הספיק לקנות אותו במשיכה. הגבעה הוא לא עשה, הוא רק מושך. עכשיו תוך כדי שהוא מושך, פתאום הבהמה קורסת ונופלת, מתמוטטת ומתה. אז מה אנחנו אומרים? בכזה מצב גם כן, הוא לא גנב, אז הוא פטור, הוא פטור גם כן מכפל, הוא פטור לגמרי. אבל מה היה הדין הגביעו?
אמרנו... קרן הוא יהיה חייב, אני חושב.
קרן תמיד חייב, אמרתי את זה.
קרן הוא יהיה חייב בכל מקרה.
קרן ברור, מה, אני הולך לקחת לך ככה דברים?
לא, לכאורה הוא עדיין לא קנה את זה, אז מה תגיד, הוא לא קנה את
זה. מה זה לא קנה את זה, אתה...
לא קניתי אותו, לא רציתי אותו.
אנחנו מדברים פה גנב שיהיה חייב בכפל ודלת ו', הוא חייב לעשות קניין, אבל קרן, אני יכול ללכת לעשות לך איזה קומבינה לקחת ממך משהו בלי לעשות קניין ולהגיד, אני לוקח את זה, מה פתאום? אז אומרת הברית היה מושכו ויוצא, אז אמרנו פטור עוד פעם כי לא עשית פה שום קניין. אבל מה היה דין הגביעו? אז הרגע שאתה עושה הגבעה אפילו ברשות הבעלים זה כבר קניין, או שיוציאו מרשות הבעלים אז זה כבר אפילו במשיכה, הוא מת, אז פה אתה גנב, חייב כיף, ולמה? כי עשית קניין בשור ונעשה עליו גנב. אותו דבר ממשיכה המשנה, זה חידוש כבר המשך, זה חידוש גדול. הגנב נולד לו בן בכור, הוא עושה קובינה, הוא אומר למה אני אקח דבר גנוב, אני אשמור את זה לעצמי ואני אשחד. בוא נעשה כזה, הוא נולד לו פדיון הבן. והוא חייב לתת עכשיו לכהן חמש סלעים. אז הוא הולך לכהן, הוא אומר לכהן, תעשה לי טובה, לך, שם יש איזה שור. עכשיו, הכהן בתמימות, הוא לא יודע שהשור הזה לא שלו. הוא אומר, קח לך את השור, הוא עשה הזה, זה מבחינתי החמש סלעים. עכשיו, הכהן הולך ועושה את הקניין, והכהן אפילו לא יודע שזה גנוב. אז בוא נראה אותו דבר. אומרת המשנה, נתנו לבחורות בנו. הגנב נותן את השור, תעשה, כשזה עדיין ברשות הבעלים, הוא שולח, כנראה הוא נסע לחוץ לארץ, אפשר לפרוץ אצלו בקלות, לא יודע מה הסיפור שמה במשנה. בקיצור, הוא אומר לו, איך תיכנס שם, וכאילו משדר לו שזה שלי, כאילו, קח את זה לפדיון הבא. או לבן חור, הוא חייב כסף למישהו, איזה אלפים שקלים, הוא אומר, תכנס לשם, זה שלי כך. או שומר חינם, הוא לא רוצה לשמור את זה אצלו, הוא מוצא איזה פרייר, שומר חינם, שישמור לו את זה. או לשואל, או לנושא שכר, או לסוחר. והיה מושכו, מי זה מושכו? הכהן או השומר, הם מושכים את זה את הבהמה. הוא מת ברשות הבעלים, השור עשה מתו ברשות הבעלים לפני שזכו בו, אז פה אנחנו אומרים פטור, מי פטור? הגנב פטור מתשלומין, למה? כי עוד לא נעשה קניין בגניבה, וכולו. אבל מה יהיה אם הכהן או הבעל חוב או השומר הגביעו, עשו הגבעה אצל ההוא, או שהוציאו מרשות הבעלים הוא מת, אז פה אנחנו אומרים שחייב, מי חייב? מי חייב פה? הגנב חייב בתשלומין, למה?
הוא שלח אותה.
אבל למה? אז אמרנו מקודם שבנושאים האלו אין שליח לדבר.
לא, יש לי
אנחנו אומרים בנושאים האלו יש שליח לדבר עבירה בדברים האלו. יש שליח, אמרנו צבחו ומחרו, אז פה יש שליח לדבר. עכשיו, מה החידוש בדברים האלו? אמרנו, מה עכשיו החידוש? אנחנו חושבים בדברים שפה יש חידוש. מה החידוש? שלמרות שהגנב לא עשה כלום, הוא רק שלח שליח. במקרים הקודמים, הגנב עשה את הגניבה, הוא נתן למישהו לטבוח. הגנב עשה את הגניבה, נתן למישהו אחר למכור. אז אני אומר, שיש שליח לדבר עבירה, וכמו שלמדנו בפסוק, כמו מחירה חייב להיות. פה הגנב לא עשה כלום, הגנב ישב בבית. הוא עשה את הכל. עם כל זה אנחנו אומרים שיש שליח לדבר עבירה והגנב חייב. ולמה? מה הסיבה?
כי הוא לא יודע.
הוא לא עשה כלום.
לא יודע כלום.
כי פה במקרה מדובר שהכהן והשומר חינם, וכל הדוגמאות, בתמימות, הם לא יודעים שזה. הם לא יודעים שזה, אין פה את הדברי הרב, אין פה אפילו, הם לא יודעים כלום, הם חושבים שזה שלו. אז זה החידוש, למרות שהוא לא עשה שום קניין, אז אנחנו אומרים, כי בדרך כלל שאני אומר דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, אז יש לנו פה טענה, איך אתה הולך ואתה שומע בכל אדיוט ואתה לא שומע בכל בשר ודם. או שגם יש עוד סברה בזה, שהמשלח יכול להגיד, אני לא היה לי צד שהוא ישמע בקולי. אבל פה במקרים האלו אין את שתי הספרות האלו. כי הוא חושב באמת שהוא הולך בתמימות לקחת את הכסף של ההוא לפדיון הבן. אז פה באמת זה גלעד, שאפילו שהגנב לא עשה שום קניין, הוא גם לא עשה את התחלת הגניבה, אז פה גם במקרה כזה אני אומר, יש שליח לדבר עבירה, ופה אין את הסברה של דברי הרבותים, דברי מי שומעים, ולכן אני אומר שהגנב כן חייב.
דבר כמו המקרה הקודם, רק פה הראשון בעצמו מבצע, הוא שולח אותו. אבל זה אותו דבר.
זה עוד נראה עוד יותר חידוש, כי במקרה שאנחנו למדנו בברייתא תחילת השיעור, מדובר שהגנב גנב, עכשיו אני עשיתי את הקניין גנבה, עכשיו אני שולח מישהו אחר לטבוח מחירה, אז עשיתי משהו, אז פה אני אומר...
גם השוחט לא יודע שזה גנוב.
לא, שם יכול להיות ש... שם... נכון.
אותו מצב בדיוק.
נכון, אבל זה חידוש עוד יותר מקודם. שהגנב לא עשה בכלל קניין.
אתה עושה לזה חידוש עוד יותר.
כי הגנב בכלל לא עשה את הקניין פה.
אבל זה אותו מצב.
אתה צודק, גם שם מדובר שהוא לא אומר לו בדיוק, זה יפה.
ברור.
יפה. לא, אבל יכול להיות ששם הוא כן יודע שליח, כי הגמרא כן עושה את הסברה מי יש שליח לדבר עבירה. הגמרא אומרת, אף אחד לא בכל התורה כולה אין שליח לדבר עבירה. אך היש. עכשיו, בדרך כלל אם אני הולך עם הסברה שאין שליח לדבר עבירה, מדובר פה בראיון שבן אדם יודע שזה עבירה. יודעים שהשור הזה גנוב בדרך כלל, ואני אומר דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים. עם כל זה אני אומר, שם יכול להיות שהשליח כן יודע שהגנב שמותיו, ועם כל זה הוא פטור. למה? כי יש את הפסוק הזה, ושלחו וצבחו, זה מפורש, ככה מוכח פה. נכון רבי דוד?
כן, כן. פה אין מצב שידע.
פה, דווקא בדיוק, כי אם הוא יודע והוא עושה את כל הקניין, אז יכול להיות שזה אחרת, כי הוא גם עשה את הקניין של הגניבה.
כן, ברור.
זאת אומרת, אם הכהן, הנה, יפה מאוד שחידדנו את זה, שם, בגלל שהגמרא מדברת, אגב, בכל התורה כולה יש שליח, אין שליח לדבר עבירה, פה יש. זאת אומרת, אפילו שהוא יודע שזה לא שלו, אם קודם יהיה פטור, למה? יש את הפסוק וטבחו אחרו. פה, אם הכהן ידע והוא הולך לעשות את כל הקניין, יכול להיות שזה אחרת. אם הוא גם עושה את הקניין גנב והוא יודע שזה גנוב, יכול להיות שיש עליו טענה, דברי הרב ודברי תמיד דברי מי שומעים, שאז יכול להיות שהוא כן יהיה חייב. אז על כל פנים, ככה כתוב במפרשים את החידוש פה שכתוב בספר, במשנה. אומרת הגמרא בסייעתא דשמיא, הגמרא הולכת פה להסתפק בדיני שומרים, ואיך זה נכנס לפה? כי הגמרא רוצה אולי להביא ראיה למשנה שלנו. בואי הממה. תקנו משיכה בשומרים או לא. אז כמו שאמרנו כבר שלפי רבי יוחנן עשו תקנת, בגלל שרבי יוחנן אמר, שיטת רבי יוחנן המסכת בבא מציע שמטלטלין נקנה בכסף, ואז הגיעו חכמים, ביטלו את התקנה ואמרו שיהיה משיכה, בגלל שלא יגידו לו, חיתך נשרפו בעלייה, רק לפי שיטתו הולך להיות השאלה, כי לפי ריש לקיש שיהיה משיכה זה מדין תורה, אז לא יהיה השאלה. מה השאלה פה של הממה? ששומר, אתה אומר לשומר שהוא מתחייב בשמירה. ממתי השומר מתחייב בשמירה? האם הוא מתחייב בשמירה רק מהשעה שהוא מושך את הדבר שאתה מבקש לו לשמור? לפני שהוא מושך, אין פה שום התחייבות. או שאני אומר לו, השומר מתחייב בשמירה מהרגע שהוא קיבל עליו לשמור את זה, אז אפילו שהוא עוד לא עשה משיכה, זה לא כמו איזה משהו שאתה צריך עכשיו את קניינים פה שיהיה שלך, שלכם, או שכיף. סך הכל שומר, אז הרגע שהוא התקבל שאני מוכן לשמור, אפילו שהוא עוד לא עשה משיכה, אז מהרגע שהוא התחייב, אז הוא כבר חייב בשמירה, זה השאלה של הממה, בואי הממה, תקנו משיכה בשומרים או לא? אז אמר רבי אמה, תשמע, בוא אני אביא לך ראיה במשנה שלנו, שמה הולך להיות הראיה שכן תקנו משיכה בשומרים. כי מה למדנו במשנה שלנו? שמה ידין נתנו, אם הגנב נתן את השור לכהן לבחורות בנו, או לבעל חובו, או לשומר חינם, או לשואל, ונשוא שכר ולסוחר, וכתוב שמה, והיה מושכו, הכהן או הבעל חוב, הולכים ומושכים את השור הזה ויוצא מת ברשות הבעלים לפני שהוא זכה בו, אז כתוב פה פטור. עכשיו אחד מהדוגמאות פה זה גם שהוא נתן את זה לשמור. איך הסברנו במשנה וכך אנחנו גם נשאר על המסקנה? מי היה? אני הגנב, הוא עומד בבית שלו, הוא לא עושה שום דבר, הוא אומר לכהן, לך תיקח את מהבית שלו, הוא לך תיקח את השור. אותו דבר לשומר, לך תיקח לי לשמור משם. עכשיו מי עושה שם את הקניין? השומר. אז מה כתוב? אם הוא עוד לא הספיק למשוך את זה, זאת אומרת, זה עדיין מת ברשות הבעלים לפני שהוא עשה משיכה והוא גם לא עשה הקבעה, אז כתוב שם שהוא פטור. אז מה אנחנו רואים? שגם בשומר, בשביל שיהיה פה מושג של שומר, מה הוא חייב להיות? לעשות משיכה, כי אחד מהדוגמאות שם זה שומר. אז אומרת המילה, מה מדובר שם? שמי המושך שם, השומר? ואם כל זה כתוב שממתי הוא מתחייב בגניבה שלו, רק אחרי המשיכה, אבל לפני שהוא עשה משיכה, זה עדיין ברשות הבעלים, והוא גם לא עשה אגבה, אז כתוב שם משהו בטור. ושמע מן התקנו משיכה בשומרין. אז אם ככה, מאוד יפה. עכשיו, למרות שהשיטה מקובצת שואל פה, שאתה לא יכול ממש להביא ראיה מהמשנה שלנו, למה? כי שם, מה מדובר שם? למה אתה מדובר שם? למה אתה מדבר שם על קניין? שם אתה רוצה לדבר שכל גנב, בשביל שהוא חייב לשלם כפל ודלת, לא חייב לעשות קניין. עכשיו אני אומר, בשביל לעשות קניין, בשביל להיות גנב שמשלם כפל ודלת, והיא חייב לעשות קניין. אבל אתה לא יכול להביא לראיה פה סתם שומר, שאולי סתם שומר יכול להיות, לא צריך לעשות קניין. מה אתה מביא לראיה מהמשנה פה, שפה מדובר פה, המשנה, ונראה פה על התחייבות. ככה שיטה מגובד שטוען פה על הראיה, זה לא ראיה חזקה, ככה שיטה. אז לכן השיטה מסביר את זה בצורה, הבנת את ה... במשנה שלנו מדברים שמה, שכל זמן שהוא לא עשה משיכה, אז אין לו דין של גנב להתחייב בגניבה, אבל סתם ששומר מתחייב לשמור, יכול להיות שמספיק, אפילו בלי... ככה השיטה... לכן השיטה מקובצת מסביר משהו אחר. שאנחנו אומרים ככה, מה השיטה מקובצת מסביר? שאנחנו יודעים שכל גזלן וגנב, אז צריך שיהיו גנבים וגזלנים בכוונה. עכשיו, מזה שאני רואה שמה, שהשומר שמה, איך שאמרת, שהשומר שמה מתכוון לקנות לטובת השמירה, אם הייתי אומר שתקנו משיכה בשומרים, אז משם יש לי ראיה, מה הראיה משם שיש? אני לא זוכר. לא זוכר מה שראי זה. כתבתי את זה עם העית שלי כזה מקושקש, אני לא זוכר מה שהוא אמר, אולי אני אנסה לדחר, אם לא, אני לא אגיד, חבל להגיד את זה. מה הראיה? אומר ככה, אם תקנו משיכה בשומרים, אם תקנו משיכה בשומרים, אז לפי זה מובן, טוב, אני נחבל בדיוק, כמו שאמרת, אני לא אגיד סתם, אני כתוב, כתבתי את זה ולמדתי ושכחתי עכשיו, אתה בשעת לחץ תמיד אתה. על כל פנים, זה היה הראיה של הגמרא, זוכה את הראיה, אמר להממה, אומר להממה, לא, אין לנו ראיה מהמשנה, למה? כי אפשר לפרש חידוש מאוד גדול. שאנחנו למדנו במשנה פשט פה שהוא שלח אותם שליח, הוא שלח אותם שליח לקחת את זה מהבית של הנגנב והוא יושב בבית, הוא אומר לא, לעולם יכול להיות אין משיכה בשומרים. אבל מה הכוונה שמה? לא מדובר שמה שהשומר עשה את המשיכה, מדובר שמה גנב. מה זה אומר? בכלל שהמשנה דיברה בציור שהבעל הבהמה נתן רשות לכהן או לבעל חוב או לשומר ליטול את הבהמה שלו. עכשיו הוא הלך לקח את הבהמה של הבעל הבית. עכשיו הגיע מישהו אחר וגנב את הבהמה משם והוא משך אותה. אז על זה כתוב במשנה שאם הבהמה מתה ברשות הבעלים, אז אני אומר שהגנב פטור כי הוא לא עשה קניין בגניבה. אבל לא מדובר שהשומר משך, ככה הוא רוצה להגיד. זאת אומרת, לא מדובר כמו שהסברנו במשנה שכל הרשימה, הכהן והשומר, הם הולכים שם. לא, מדובר שם שהגנב מושך את השור. זאת אומרת, המשנה מדברת בציור שהבעל הבהמה נתן רשות לכהן או לבעל חוב או לשומר לקחת את הבהמה. עכשיו מדובר סתם הלכות גניבה. עכשיו הגיע מישהו אחר וגנב את הבהמה משם ומשך אותה. אז כמו שלמדנו כביכול ברשע, שמה ההלכה? אם עשית משיכה, אז אתה חייב. אם לא הספקת לעשות משיכה, אז עדיין מת ברשות שמה. אז על זה אני אומר שאתה פטור. זאת אומרת, לא מדובר שהכהן או השומר, השואל בכל הרשימה, הם הלכו והוציאו את זה. אפשר להגיד ככה? למה קשה להגיד ככה? כי אם מדובר סתם שהגנב, מדובר פה שהמשיכה, מי שהספיק לעשות משיכה זה הגנב, כבר למדנו את זה בתחילת המשנה, את מה התחלנו את המשנה? גנב מרשות הבנים וטבח ומחה חוץ מרשותם, אז אנחנו רואים שהם חייבים. אם זה היה בתוך הרשות פטור, מה עכשיו פה הסיור הזה ששומר חינם כהן, מה, יש פה איזה חידוש יותר מ...
מה
זה אותו דבר, אם אתה רוצה לבוא לנושא סתם שגנב שגונב זה, אז מה זה משנה לפה את כל התחילת הציור שהוא נתן ברשות לבחורות בנו, לבלחוב, לשומר חינם, ואז מישהו אחר גנב. אז לכן הוא אומר לו, שואל רבי, אם אתה רוצה להגיד שמדובר פה סתם על גנב שגנב נשך, הוא אומר, אתה נענה ריש, אני אומר, את הלכה של כל גונב, בשביל שיהיה חייב כפל ומשיכה, צריך לעשות הקבעה, משיכה, קניין. אז למה פתאום צריך להיות כתוב בספר אופר? אז הממר אומר לרב ממר, אני רוצה לתרץ לך שיש פה שתי הלכות שונים. תנא ברשע מדבר על גנב אורגינל שגונב מבית הבעלים, שפה אני אומר שחייב כפל רק בתנאי שהוא עשה א', ועשה את הקניין. ותנא הספר לומד גנב שגנב מבית השומר. זאת אומרת, השומר קיבל את זה בהיתר, ואז הגיע גנב מבית השומר שגם הוא חייב כפל. אמר לרבשי, לא תתחיה. מה שאתה מתרץ לי פה עכשיו, זה לא דחייה למה שאני שואל עליך. למה? כי מה להיגנב שיגנב מבית שומר? מה להיגנב שיגנב? הרגע שהבעלים הביאו רשות לכהן או לשומר, זה נמצא אצלם ברשות, מגיע גנב וגונב ממישהו, זה אותו דבר, גנב שגונב מבית הבעלים או גנב שגונב. אז מה פה אתה רוצה? אין עליו חייבים לדסביר. אז כמו שאנחנו הסברנו בהתחלה וכך אנחנו נשארים. שמה מדובר בספר? מדובר שמישהו יושב בבית, הגנב יושב בבית, והוא אומר להם, לשומר, או לכהן, או לשואל, לכו תגנבו משם, לכו לשמור שם בשבילי משם, והם עשו את הקניין שם השומר. ואז כתוב ככה, אם השומר הספיק לעשות את הקניין לפני שמת, הוא מת רק אחר כך, אז אני אומר שהגנב חיה. אם לא, זה לא מה שפטור, אז מה אנחנו רואים? שיש משיכה בשומרים, כי מי עשה את הקניין שם השומר? אז אם ככה נשארנו בראייה, אמר לרבשי לאמר לא תתחיה, אל אין בדבריך תחיה, למה? כי מה לגנב שגנב מבית השומר, מה לגנב שגנב מבית הבעלים, אין בזה שום הבדל, אז אין עליו למה תנא כופל. אז חייבים להגיד שמדובר במשנה, כמו שהסברנו בהתחלה במשנה הפשט, שמדובר בכל הרשימה שמה שהשומר הוציא את הבמה, בשליחות של מי? בשליחות הגנב. ועם כל זה אני אומר שיש משיכה או אין משיכה, ושמע מינה תקנו משיכה בשומרים, שמע מינה, אז באמת במשנה פה מוכיחים, שגם הם שומרים, למרות שזה לא קניין, זה לא איזה שאני בא למכור לך, זה רק שומר סך הכל, אז גם בשומר בשביל שיתחייב בשמירה, כל אחד בדרגה שלו, שומר חינם, בשביל שיהיה חייב בפשיעה, שומר שכר בגניבה ועבדה, רק שהוא עשה משיכה. זה שאני אומר, אני מסכים לשמור לך, זה עוד לא נהיה שומר. ממתי הוא נהיה שומר להתחייבויות שלו? מאז שהוא עשה משיכה, כי מזה שאנחנו רואים פה שאחד מהדוגמאות פה זה שומר, עדיין כתוב שאם הוא, אם הוא משך או לא משך, אז פה אנחנו רואים שהשאלה של הממר פשטנו שתקנו משיכה בשומרים. עכשיו הגמרא מביאה מקורות נוספים להלכה שאמרנו שתקנו משיכה בשומרים. איתמר נמי אמר רבי אלעזר, כדרך שתקנו משיכה בלקוחות, כמו שתקנו משיכה בלקוחות שלפני המשיכה לוקח לא קונה את החפת, אז כך תקנו משיכה בשומרים, ולפני המשיכה השומר לא מתחייב באחריות הפיקדון. תניא נמי אחי גם כן למדנו בברייתא מפורשת, כדרך שתקנו משיכה בלקוחות, כמו שחכמים תקנו משיכה שכל מוכר שהולך למכור בשביל שזה יעבור לקונה הוא חייב לעשות משיכה לקוח, אז כך תקנו משיכה בשומרים, אז גם בשומר בשביל שיקבל את ההתחייבויות של השמירה זה חייב להיות אצלו בקניין משיכה או הגבעה. אז במשיכה הברייתא הוא כשם שהקרקע נקנית בכסף, כמו שאתה הולך לקנות קרקע, אז איך הקרקע הופך להיות של הלוקח, או בכסף שהלוקח נותן למוכר כסף, או בשטר שהמוכר כותב ללוקח שטר, או בחזקה שהלוקח עושה איזה חזקה כמו נעילת דלת או גדר, גדירה, פריצה וזה, אז כך שכירות נקנית בשביל קניין שכירות, נקנית גם כן בכסף ובשטר ובחזקה. טוב, ככה סיימנו פה ברייתא. אז עכשיו הגמרא הולכת רק להתמקד על השורה האחרונה שלמדנו בברייתא. אז לפני שמתקדמים הלאה, זה מה שנשארנו שתקנו משיכה בשומרים. עכשיו, מה אמרנו עוד צביקה פה דרך אגב? שכמו שקרקע נקנית באחד מהשלושה קניינים, אז גם שכירות נקנית באחד משלושה עניינים. שכירות, יש כמה סוגי שכירות. יש שכירות של בית קרקע, ויש שכירות שאני הולך מזכיר לך אוטו, מזכיר לך מטלטלים. אז איזה שכירות אני אומר פה שנקנית בכסף, בשטר וחזקה? שואל את הגמרא, שכירות דמי, איזה שכירות? אי למה? אנחנו עוברים לעין תת עמוד ב', אי למה שכירות דמטלטלים? סתם, הזכיר לו כאליו פה רש"י אומר, סתם, שואל את הגמרא, מטלטלים בני שטרנינו, אז מה אתה רוצה להגיד? שאם אני הולך ומזכיר לך איזה מטלטלים, איזה רכב, לא יודע מה, אז נקנית באחד משלושה דרכים כסף, שטר, חזקה, מטלטלים, האם קונים את זה בשטר? מה פתאום מטלטלים, מה נקנה? מה סיכמנו? רק במשיכה, לפי ריש לקיש אפילו מדאורייתא, רבי יוחנן רק מדאורייתא, כל פנים במשיכה. עכשיו, למה אתה רק שואל על שטר? כאילו, אתה מפתיחה מטלטלים בני שטר, מה עם כסף? כסף מטלטלים, כן, בכסף כן קונים מטלטלים? מה התשובה רבי דוד? אז תקלו רש"י, השורה הראשונה, דיבור המתחיל בי שטר עלינו, אומר רש"י, בתמיה, הלא מקנו מטלטין אלא במשיכה, כדאמרין למה מקידושין. אז שואל רש"י, הנאי נמי דמיקנו בכספה, למרות שאני אומר שהמטלטין נקנים בכסף לעניין מי? לעניין קבול למי שפרה. אנחנו יודעים שאם הוא שילם כבר כסף ואז הוא חוזר, אז כמו שיש מי שברך, את מי שברך, עושה דבר, יש את התקנה שחזל עשו מי שפרה מדור המבול. בקיצור, שם בגמרא אנחנו בעזרת השם תקף כבר באים למסכת בבא מציעא, אבל מי הוא בשטר לא מקנה, מי דה דברים בעל מענינו. כדאמרינן בזעזעיו, דברים אין בהם משום מחסרי הבנה. בקיצור, מה שרש"י רוצה להגיד, שכסף זה עדיין עושה משהו. כסף כן עושה משהו, למה? כי לעניין מי שפרע, הכסף תופס, למרות שזה לא קניין לגמרי במטלטלין, אבל אם הוא ייתן כסף ויחזור בו, אז אתה מי שפרע יש. אבל שטר, אפס. לכן הגמרא רק שואלת השטרה, מטלטלין בני שטר, אני הגמרא לא שואלת מטלטלין בני כספנים, כי כסף זה כן עושה משהו. כי אם האדם ישלם כסף ואז הוא חוזר, למרות שבאמת הוא יכול לחזור, אבל את מי שפרע הוא יקבל. אבל מטלטלין, אם אתה נותן שטר, זה אפס, כמו שלא עשית פה שום קניין. מי הוא בשטר לא מתנמיד את הדברים בעלמנים וכנמרינה בזהב, דברים אין בהם משום מחוסרי אמנה. עכשיו, מה באמת הסיבה, אומרים הראשונים, מה באמת הסיבה שמטלטלין לא נקנית בשטר? מה הסיבה? אז הרשב"א כותב מאוד יפה, כי מטלטלין, איך אתה יכול להסביר בשטר? אני אקרוא לך שולחן, מכרתי לך, איזה שולחן? צביקה, אתה כותב לי בחוזה שטר, השולחן שלי מכורה לך, איזה גודל, איזה סוג שולחן, איזה שולחן כתר, זה לא דבר מסוים. קרקעות, אתה יודע בערך דבר מסוים, קרקע מטר, קרקע זה דבר יותר מזו, ככה הרשב"א כותב, והר"ן באמת רוצה לכתוב על המקום, ראיתי פה, לא ידעתי את זה, שבאמת אם יש לך מטלטלין שהוא כן משהו מסוים, שאתה יודע שאתה כן יכול להגדיר את זה בשטר כמו שנכון, אז באמת המטלטלים האלו כן יכולים לקנות בשטר. ככה לפי הראשונים, הר"ן, לפי הרשב"א מסביר ככה, שבאמת אם זה דבר מסוים, אני אגיד לך איך הוא, לא יודע, הוא אומר את הלשון פה, אבל לא ראיתי את זה
בפנים. משהו, אפשר להגדיר אותו.
הנה, אומר, אין שטר אלא לדבר מסוים שיכול לפרשו בשטר, כגון קרקע שמפרשת מיצריה וגבולותיה. כפר יונה, חלקה, גוש, כמו שהיום הולך, כן, כל דוד שמה וזה, ברחוב הזה והזה, לא יודע איך זה הולך. אבל אותו דבר אומר עבד, ניכר ושונה מעבדים אחרים. נטלתי מילה מסוימים, איך אתה יכול לפרש בשטר שולחן?
מה אם אני מוכר מכונית, מספן מכונית?
אז זה מה שרציתי להגיד לשר דוד, ידעתי שהוא יגיד את הדוגמה. לפי הר"ן, כתב הר"ן, שלפי זה אם כתב בשטר את המטלטלין מסימן המיוחד שיש בהם, הוא נותן דוגמה יפה. הר"ן כותב לפי הר"ן, באים מכונית, שיש לך מספר רישוי, מספר רכב, מספר לא יודע איך זה הולך בכל הדברים האלו לגמרי, ואיזה עורכי דין יודעים, אז לפי זה באמת, אז כן יעזור שטר, ככה אומר הר"ן. אבל לפי הסיבה השנייה של הראשונים, גם כן הרשב"א נראה אומר את הפירוש השני, אז לפי זה אף פעם לא עוזר שטר. מה הסיבה השנייה? שכל הגמרא במסכת קידושין לומדת קניין שטר מאיפה, והפסוק שכתוב בירמיהו, וכתוב בספר וחתום. שמה בירמיהו מדובר שמה על קניית קרקע, ממילא המקור לקניין שטר זה רק לקרקע, אז לפי זה לא קשור לאם... אז אבל הר"ן באמת כותב ככה רבי דוד, באמת לפי זה, לפי הר"ן ברחם, אז יכול להיות ששטר יספיק לראיה בקניין. אבל על כל פנים, אז מה הנושא פה שאני אומר ששכירות נקנית באחד מהשלושה דרכים? השכירות במטלטלין לי ודאי שלא. אמר רב חיסדא, שכירות דקרקע באמת. זאת אומרת, אם יש סוחר, מוציא חוזה שכירות, אז כמובן אמרנו, אי אפשר, עוד פעם, כל הדברים האלה אי אפשר עכשיו עם חוזה לבד בלי לשלם שכירות, כמו שאמרנו, חוזה גנב. אבל זה כבר מבחינתנו קניין, שאם המזכיר כותב ומוסר חוזה לסוחר, וזה מה שעושים היום כולם, הביתי מוזכר לך עד השנה הזאת וכך וכך שכירות, אז זה כבר קניין שכירות, ואז הבעל הבית פתאום הוא מחתן את הבת שלו, הוא לא יכול להוציא אותי מהדירה. אם יש לי את החוזה שטר חתום כמו שצריך, זה הראיה שהשרול השנה זה שלי, הוא לא יכול להוציא אותי בשום פנים ואופן, יש לזה תוקף שכירות. ועד היום זה ככה, אז פה מדובר בשכירות קרקע, שנקנה גם בכסף, גם בשטר, גם בחזקה. אם שילמתי, או שעשינו שטר חוזה, או שחזקה, שהלכת. עכשיו הגמרא מבארת, רבי צביקה, מתקדמים, זה דברים עכשיו, עכשיו מפה עד סוף הפרק הזה, זה עד מוצאי ראשון, זה... עכשיו הרבה יותר דברים מאוד כלילים. זה סיימנו את כל הקושי של פרק מרובה, אז תכף נבוא עוד לקניינים, לפרקים, פרק תשיעי שם, גוזל עצים וזה, אבל פרק מרובה זה מהפרקים הקשים של מסכת בבא קמא, עברנו את זה כבר. אומרת הגמרא, עכשיו הגמרא מבארת את הציורים של המשיכה של גנב, שאמרנו גנב, הרגע שהוא קנה קניין אז הוא חייב כפל, אם הוא טבח ומחר שור עושה 4 ו-5, מה ההבדל בין גנב גזלן? עוד בוא נראה. אמר רבי אלעזר, ראו שהטמין בחורשים, רואים עדים, רואים את הגנב, שהוא מתחבא בחורשים, זה נקרא יער לגנוב הבהמות שהוא רואה שם. עכשיו, מה זה שהטמין בחורשים? אז רש"י מסביר שהטמין בחורשים, שנטמן ביער לגנוב בהמות הרואות שם. הלשון הטמין, זה נקרא, אתה מטמין משהו אחר.
הטמין את עצמו.
יפה, רציתי להגיד את זה, אבל לפי רש"י, הלשון הטמין קצת קשה, כי מדובר שנטמן ביער לגנוב בהמות, אז הלשון לפי... תוספות אומר מה שהרב יואב, עושה כאילו תוספות למעלה, כנראה תוספות, אני, שאני הבנתי את התוספות שהיה לו קשה, את הלשון שהטמין. היה צריך כתוב שנטמן. מה זה שהטמין? אז תוספות אומר פה למעלה, פירוש הטמין עצמו, הוא התחבא ביחד עם כל הגנבות שהוא מולה. וסלקא דעתך, שלח תחשי וטבח הבהמה במקום שהוא. אז בקיצור, אז כתוב שם שרבי אלעזר אומר, שאם הוא הטמין בחורשים ואחר כך טבח ומחר, הוא משלם תשלומי 4 ו-5. אז כמו שראיתם עכשיו בתוספות, שהגמרא מבינה שמדובר שהוא לא עשה שום משיכה. על המקום שם יער פינה, הוא שם הולך ושוחט על המקום, שואל את הגמרא, למה הוא חייב לשלם ארבע וחמישה? מה, היה לא משה? הוא לא עשה שום קניין בשביל שיהיה חייב את התשלומי ארבע וחמישה. תרץ את הגמרא, מה רב חיזה, מדובר שהיא קישה במקל, הוא היכה את הבמה במקל, ואז איזה קניין משיכה הופך? כי איך שאתה נותן לה מכה במקל, אז היא קופצת, ואז הרגע שהיא עוקרת את היד ורגליים שלה, אז יוצא שזה כבר נחשב משיכה. אז אם ככה הוא כן עשה משיכה. שואל את הגמרא, אמרי, וכיוון דראו, הרגע שאתה עומד בפיניים שם, אם היום יש לנו איך קוראים את הצפתניות, אתה עומד באלו ששורים על היער וצופים במחשב, רואים אותם, אז זה נחשב גזלן, ומה ההבדל של גנב וגזל? עוד מעט הגמרא תגיד, אבל גנב הולך בשקט, מתוחכם, עובד על זה סטאז' כמה שבועות לפני, ואז הוא בא. זה אחד, גזלן הולך בחוצפה, בעיני כולם, זה אחד שאתה רואה אותו, זה נקרא גזלן. עכשיו, למה אתה לא יכול לשאול על כל עדים? על כל גנב שגונה ויש עדים, אותו דבר כמו פה. גנב, מגיעים עדים ומעידים, אתה חייב לשלם כסף, ד' ו... שתי עדים ראו אותו.
הוא התחבא, אבל לא ראו אותו, מה, הוא לא חי עם זה, מה זאת אומרת, מה?
מה, כן, גם פה הוא מתחבא.
מה?
גם פה הוא מתחבא, גם תתרץ פה, אבל למה גמר לשלם? מה, בוא, איך אומרים, רבי דמי תרץ, אני הולך לתרוץ, אני רוצה להבין את הקושייה. מה אחר את הגנב הזה, שאתה אומר עליו גזלן, מכל גנב שגנב חייב כפל שעדים מגיעים, הרי אם הוא מודה, מודה בכנס פתור. כל גנב חייב כפל ששתי אנשים ראו אותו. אז מה פתאום רק על הסיפור הזה הגמרא שואלת, אמרי כיוון דראו גזלן, ואז הגמרא מתרצת מה שרבי דוד אומר, כיוון דכמתמרי מינהו, בגלל שהוא מסתתר מהם, אז הוא כן היה גנב הוא. אבל מה שהשאלה, זה לא השאלה שלי, זה רש"י שואל. רש"י שואל, מה פתאום הגמרא נזכרת פה על כל? אז רש"י מסביר מאוד יפה, רש"י דיבור המתחיל בכיוון דראו גזלן. אומר רש"י, רש"י כזה לא שואל, רש"י מתרץ את זה לתור, ולא דומה לגנב בפני שניים, למה? דאף אגב דחזו לישאר אינשי, הוא הולך מתוחכם, עובד כבר חודש, שבוע, שבועיים לגנוב שם במישהו. פתאום עוברים שתי אנשים ברחוב, רואים את זה, אז הוא לא כזה מפחד, למה? כי הוא אומר, השתיים האלו, זה לא הבלבטים של הבמה הזאת. אז אם ככה, הוא אומר, סך הכל, אני אסתדר עם השתיים האלו. הוא מפחד ממי, מהבל שהולך שם, הבית שהולך ופורט שם בשקט, הוא רוצה לגמור מהר לקחת ולגמור. אז שתיים במקרה עברו, הוא אומר, מהם, השם אז עדיין נקרא הגנב. פה, שהוא עושה את זה בעיני קהל, אז הגמרא מבינה כאילו בעיני גם הבעל הבית, זה כמו גזלן. זה ככה רש"י מאוד מאוד יפה. שאף אברהם דחזו לישארין, שלא מסתפה מיניו מהאנשים שרואים השתיים. דממר אמר, לא מיניו שקן למידיו, לא לוקח מהם. אז תכלס, אני אסתדר עם שתיהם, אני לא הולך לגנוב מהם. אבל חורשים נראה לכל הוא, ולא יודע דמה נינוח במה. אז כשהוא הולך, הוא לא מפחד במראה, אז הוא לוקח בחשבון שגם הבעל הבמה רואה אותו. אז מכיוון דלא מסתפה מכול העלמה, אז גזלן, הוא הבנת לרב יואב. זאת אומרת, גנב שגונב בצינה ושתי אנשים עוברים, הוא אומר כל זמן שזה לא הבעל הבית, הוא עדיין גנב עושה, זה עוד עדיין נקרא. אבל אחד שהולך בעיני קהל, אז הוא לא יודע שמי הבעל הבית.
הוא לא מפחד בכלל.
הוא גונב במה שרואה בחוץ. אז הוא אומר לעצמו, אפילו בעל הבית, אז אם ככה, הוא אומר, לא, פה מדובר שהוא כן, הוא מתחבא. זה מה שהם ראו, אז באמת זה כן נכנס לקטגוריה שאינה, זה התירוץ של הגמרא. שואלת הגמרא, אז אם הכל גנב אצלך, אז מה גזלן? אז מה נקרא גזלן? שואלת הגמרא, עשיתי שהכל עוד, אמרו אחד ואני מלכוינו שהכל נהיו בדבורת. כל דבר אתה אומר גנב גנב. ואין הגזלן היחידה. עכשיו דרך אגב, מבחינה הלכתית, בתורה יש הבדל ענק בין גנב וגנב. אתם יודעים גנב
וגזלן.
גנב חייב כפל, שחיטה וטביחה בשור וסזר, ארבעה וחמישה. גזלן והשיב את הגזלה אשר גזל. קרן. אז תגיד לי מה ההגדרה של גנב וגזלן, ועגל הגזלן היחידה מי. תרץ את הגמרא, אמר רבי אבאו, הגזלן זה דוגמה כמו שכתוב בשמואל ב' כגון בניהו בן יהוידע, שנאמר כתוב בשמואל ב' ויגזול את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו. זאת אומרת, לפי זה הגזלה זה נקרא, אתה בא לבעל הבית בפנים, אתה חוטף לו את זה בגזות מהחבר שלך, לוקח לו, כן, הולך לבעל הבית בפנים שלו, חוטף ממנו את זה, ואתה יודע, לוקח את הנשק, זה נקרא גזלן. אז גזלן פה, לפי הגמרא יוצא פה, שזה חטיפה מהבעל הבית. אתה הולך וחוטף, אתה חוצפה לא נורמלית, זה נקרא גזלן. עוד מקור שגזלן זה נקרא שאתה הולך בכוח וחוטף מהחבר שלך, רבי יוחנן אמר, כגון בעלי שכם, שאתה מכיר את הסיפור באבימלך, בעלי שכם שמרדו באבימלך, שלמה כתוב בשופטים, וישימו לו בעלי שכם מערבים על ראשי הערים, מערבים, אתה יודע מאיזה לשון, מערבים סוג של התחבו.
מערב.
בני ערובה, אותו השורש, ויגזלו את כל אשר יעבור עליהם בדרך. אז רואים פה שגם כתוב בהמשך, ויגזלו את כל השבוע, למרות ששם כתוב מערבים, הערבים בדרך כלל זה כן בהתחבות, אבל כתוב בהמשך, ויגזלו את כל השבוע עליהם בדרך, פה אנחנו רואים שהרעיון של הגזלה מדובר, ששם מדובר, שחטפו מיד חברו. שואלת הגמרא, ורבי אבאו, מה איתה מה לא אמר מאי? רבי אבאו אומר שמאיפה המקור? מבניהו בן יהוידע. למה אתה לא מביא את הפסוק מבעלי שכם? למרות שהשיט המקובצת דן פה, בדרך כלל יש לנו שתי מקורות, מקור אחד ומקור שתיים. אז אתה שואל, למה מקור שתיים לא אומר כמו מקור אחד, נכון? אחד זה בסדר, למה השני לא אומר כמו שפה, כאילו מבחינתך רבי אבאו אמר ראשון. אתה היית צריך לשאול למה רבי יוחנן לא אומר כמו רבי אבאו. אתה שואל הפוך, השיט המקובצת שלו פה דיון שלם בזה, אני לא אעריך, השיט המקובצת שואל פה. אבל כאילו רק שואל הפוך, למה רבי אבאו, לא שואל למה
רבי אבאו. רבי יוחנן, מה הייתה אמר?
לא, רבי אבאו, רבי יוחנן, אבל אתה מתחיל, נכון. כתוב פה את רבי יוחנן, התכוונתי להגיד מה שאתה שואל, למה אתה מתחיל עם רבי אבאו? אז יש לו על זה כיתוף שלם, השיטה המקובצת. שואל הגמרא, ורבי אבאו, מה הייתה, מה לא אמר מיהי? תרץ את הגמרא, אמר לך, כיוון דמתמרי, איתמורי, כמו שאמרתי, כתוב שם, ושימו לו בעלי שכם מערבים, אז לא גזלן אלינו. הוא מבחינתו בעלי שכם, אפילו שכתוב בהמשך הפסוק, ויגזלו את כל אשר יעבור, אבל אחרי הכל כתוב שם מערבים, הם התחבו. אז הוא מבחינתו לא הספיק לו את הלימוד של רבי יוחנן. איי, ורבי יוחנן שהוא לומד מבעלי שכם. לא, כמו שאתה תראה, רבי יוחנן, אתה לא צודק רבי דוד, זכרתי טוב. רבי יוחנן, אתה לא אומר פה למה הוא לא אומר כך. אתה רק מתרץ מה שרבה הוא אומר. כאילו, כל הבעיה שלך, למה רבי אבא הוא לא אמר כמו רבי יוחנן, אני איתה? עכשיו, מה רבי יוחנן על הטענה הזאת? אבל לא כתוב פה גם הפוך לה. שיטה מקובצת עסוק עם זה. שואל מה, ורבי יוחנן, מה הוא יעשה? למה הוא לומד משם, לכאורה שם כתוב מערבים ומה יתחבו? הוא אומר, אתם מה, עד כמתמרי, אתם שהם הסתתרו, כי הם אמרו, עדיף לנו להתחבו, דלא נחזין אינשהו ונהר קומיניים. זאת אומרת, הם לא רצו, הם התחבו בשביל שלא יראו אותם אנשים ויברחו מאיתנו. הם עצמם לא פיחדו. ממה הם הסתתרו? שאנשים אחרים לא יפרדו מהם, אבל הם עצמם לא מפרדנים, אבל עדיין נקרא לקטגוריה של גזלנים. עכשיו רבי צביקה, איפה יותר מסתבר שמי אמור לשלם יותר כסף? הגנב או גזלן? לכאורה. לכאורה גזלן. גזלן מגיע בכזה חוצפה, מגיע למישהו, חוטף לך בכזה חוצפה בפנים את הנשק, שאתה לא יודע מה הוא עושה. גנב, הוא מגיע אחרי הכל באינטליגנטיות וזה. לכאורה הוא מגיע עם בושה על פי ראש בני אדם, היה צריך להיות, תראה אבל התורה מגיע, תראה את השתי, זה כזה מוסר, השתי הגמרות האלה, לראות כמה מתחשבים, גם התורה מתחשבת גם. אז תראה, שאלו תלמידיו את רבי יוחנן מזכאי, מפני מה הכביר התורה בגנב, שהגנב ישלם כפל, ד' ו-ה, יותר מגזלן, שהגזלן רק משיב את הגזלה, אשר גזלן, מה באמת הסיבה? אמר עליהם את רבי יוחנן מזכאי, מה מאוד חזק, זה, הגזלן הזה, ישווה כבוד עבד לכבוד קונו. הוא ישווה את הכבוד בן אדם לכבוד הקדוש ברוך הוא, למה? הוא לא מפחד מאף אחד. הוא בן אדם אלו יראת שמיים, לא יודע איך תקראו לו היום בשפה. לא מזה ולא מזה. אז אם ככה באמת חוצפן גדול, והוא צריך לחזור בתשובה שלמה, זה לא לעזור. זה הגנב הוא הכי גרוע. למה? הוא בורא עולם לא רואה בכלל, אבל את האנשים הוא רואה. אז כזה אחד, זה תשלם כפל, תשלם דלת וזה. לא ישווה כבוד עבד לכבוד קונו, כי הוא כזה משחקן. כביכול, איפה שכתוב כביכול, זה מתכוונים להגיד כביכול שאי אפשר להגיד ככה, כאוכנו צריכים להגיד ככה שכביכול עשה עין של מטה, כאילו בסיג, לשון סגי נאור, אי אפשר להגיד עין של מטה, מתכוונים פה על הקדוש ברוך הוא, ונושא את זה בלשון סגי נאור, עשה עין של מטה כאילו אינה רואה, ואוזן של מטה כאילו אינה שומעת. איפה הגמרא מביאה פסוקים על הרשעים שכופרים בהשגחת השם, שנאמר, כתוב בדברי ישעיה שמתעונן על העם, שחושבים להסתיר עצתם הרע מהשם. אז כתוב שם בישעיה הנביא, כתוב שם ככה, אוי המעמיקים מהשם לסתיר עיצה, והיה במחשך מעשיהם וגומר, וכתוב שם בהמשך הפסוק, ויאמרו מי רואינו ומי יודענו. זאת אומרת, הרשעים מעמיקים במחשבתם להסתיר את עצתם הרע מהשם, כי הם חושבים שהקדוש ברוך הוא בכלל לא משגיח בענייני הארץ, הכסיב, עוד פסוק מגיע הגמרא בתהילים, ויאמרו לא יראה, יתקע, ולא יבין אלוקי יעקב. הרשעים כביכול, מבחינתם אין להם יראת שמיים, לא מפחדים, הקדוש ברוך הוא כאילו לא רואה ולא שומע, הכסיב, כי אמרו עזב השם את הארץ, עזב השם את הארץ ואין השם רואה. אז הבנת, אז הגזלן, הביאור של זה רבי יואב, הגזלן, הוא לא חשב כלום. הוא הגיע בצורה של חוצפה, עם גסות, הוא לא חשב כלום. הגנב, אתה רואה שהוא מגיע עם מחשבות, עושה חישוב כאלו כאלו, פה הטענה שלך, איפה המחשבה של הבורא עולם, זה הטענה. וכן, זה גם כן אומר הבית הלוי, הבריס קירוב הגריז, הם כותבים ככה. הוא אומר, אומר ככה צביקה, הגזלן, הוא, רואים עליו שהוא נולד בלי בושה. יש כאלה אנשים נולדים בלי בושה, בחוצפה גדולה, בלי בושה, נולדים ככה, מגיעים חוטפים לאנשים. טוב, הגנב, אתה רואה שהוא נולד עם בושה, בטבע או ביישן, אתה רואה, מגיע הוא רקמה, הוא את הבושה רק משתמש לבני אדם, הבושה שהוא נולד הוא רק משתמש לבן אדם, הוא לא משתמש בזה כלפי שמיה, פה זה הטענה, הוא אומר שמה, הטענה שהיה למלאק, הטענה שהיה...
פחל מאשר, פחל מאשר.
יפה, לפי זה אומר הבריס קירוב, מה הטענה של המלאק היה יותר מכל הרשעים שהיו בדור על מחיית המלאק, שעכשיו מתקרבים פה על חודש אדר, מה המלאק יותר אומר? המלאק היה שם ואמרו, והנה היפי יגיע ולא ירא אלוקים. זאת אומרת, הוא המלאק, הוא חישב את כל ואתה היפי יגיע, הוא כל הזמן חישב מתי עם ישראל במדרגה של היפי יגיע, ואז הוא עשה ולא ירא אלוקים, כל המחזה היה מחשבת המלאק, כל הדבר הזה, זאת אומרת, את כולם לחשוב, רק זה הפשע של הגניבה. הבן איש חי אומר שיש עוד כמה טעמים שיש חילום בין גנב וגזלן. הבן איש חי אומר בדרך כלל שכתוב מפני מה, אז יש כמה טעמים, ואז הגמרא בוחרת מפני מה טעם אחד, אז יש עוד כמה טעמים, אז איזה עוד טעמים הוא אומר? יש עוד טעם טכני, צביקה, גנב, אם אתה לא תחמיר עליו יותר, הרי הוא מגיע מתוחכם, הוא לא מגיע בפרסיה. אז הגנב הזה פעם אחת תתפוס אותו, פעם הוא יתחכם יותר, אתה לא רוצה שיקרה עוד דברים כאלו בעולם, כי מגיעים מתוחכם, אז פה אתה צריך לעצור את זה, תשלם כפת, תשלם ייצר. גזלן, אז הבן אדם הזה, אתה יודע, בכל מקרה ייצר דבר, אתה מגיע בפרסיה ככה, דבר כזה, אין מדי מלא. ועוד טעם אומר, יש מלא טעם, יש עוד טעם, הוא אומר, שהגזלן יש לו את העניין של הבושה כבר, הוא מגיע בעיני קהל מידע, אחר כך הערך שלו יורד, הגנב אין לו כזה בושה, הוא מגיע בצינה שפד לא רואה, אז גם בשביל זה תשלט, זה הגמרא למעשה, עכשיו ביאל הולך לדבר על השור והשה, אז אנחנו מתקדמים הלאה. אומרת הגמרא, עכשיו הגמרא מביאה משל לבאר עוד את ההבדל שבין גנב לגזלן. תניא אמר רבי מאיר, משלו משל משום רבן גמליאל, למה הדבר דומה שגנב לגזלן? לשני בני אדם שהיו בעיר. יש לנו שתי אנשים שנמצאים בעיר, נסו משתה, עשו אירוע. אחד מהם זימן את בני העיר, הוא כבר זימן את כל העיר למשתה, ולא זימן את בני המלך. ואחד, לא מזמן אף אחד, רק למשפחה שלו, לא זימן לא את בני העיר ולא זימן את בני המלך. ממי המלך נפגע? איזה מהם שוב מרובה? הווה אומר שזה שזימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך. למה? כי הוא מכבד את האנשים, יותר מהמלך בעצמו, אותו דבר הגנב הזה. מהאנשים אתה מפחד, מהקדוש ברוך אתה לא מפחד, העונש שלך יותר חמור מהגזלן, תשלם יותר. אמר רבי מאיר, זה ממש גם כן מוסר השכל עצום לנו, כמה אנחנו צריכים לכבד כבוד הבריאות את ההמשך של הגמרא, תראו מה זה. בואו ראה, לא את זה התכוונתי הקטע עוד יותר, אבל זה גם כן חשוב, בואו ראה כמה גדול כוח של מלאכה. של עבודה, של תובח או מוכר, תראו, שגדול כוח של מלאכה השור. שור שביטלו ממלאכתו, שור שביטלת את בעל השור מעבודה שלו, אז כמה אתה צריך לשלם? חמישה בקר. זה הקטע הזה הקטן של הגמרא הולכת להיות על השלב שכתוב בתורה שהגנב שור עושה, חמישה בקר ישלם תחת השור, ושיא אתה רק משלם ארבע על הגניבה. אז מה ההבדל? אז פה הוא אומר, גדול כוח של מלאכה השור, שור שביטלו ממלאכתו, ישלם חמישה, אבל שיא, שלא ביטלו ממלאכתו, למה? כי בדרך כלל אתה לא עובד עם זה, אז פה תשלם אחד פחות ארבעה. ועוד טעם, זה כבר אמרנו, רש"י כותב, זה נדרש, וזה המקור שלו, זה גמרא פה, שאמר רבי יוחנן, ולכן תראה, בואו ראה כמה גדול כוח כבוד הבריות, כמה גדול כבוד הבריות. שור שהלך ברגליו, חמישה. השור הולך ברגליים, הגנב לא התבזל לנסוע על הכתף שלו. מגיע התורה אומרת, לא היה לך ביזיונות, תשלם חמישה. שה שירכיבו על כתפו, והיה לך זלזול, למרות שיכול להיות שזלזול כזה לא כזה חשוב, כי יכול מי אומר, ולא כולם יודעים שזה גנוב גם, אבל עדיין היה לך פה סוג, יכול להיות שבן אדם מכובד, סחבת את זה לכתפיים שלך, אז פה תשלם רק ארבעה. צביקה זה מוסר השכל עצום ביותר, הגמרא שלנו פה. למה אני אומר? כי אתה מדבר פה סך הכל על גנב. אתה מדבר פה על גנב, לא מדבר פה על איזה מישהו. גנב, אתה הולך מתחשב פה על ה... לא מדברים פה על איזה אחד שצדיק ואתה ביזיונות שלו, תשלם אחד תחו. אתה משלם פה על, על, על גנב שהיית הולך וגונה ממך לאחד, תורה אומרת להתחשבת, תשלם אחד תחו. נתחיל פה עוד קצת על המשנה החדשה. שמעיה, אין מגדלים במעלה, יש לנו עוד כמה דקות. חתם סופר אומר השבוע, זה מדהים, על פרו, שכתוב שם ואומר השם, יש לנו איזה פסוק, היה לי חומש עכשיו, והקדוש ברוך הוא אמר,
ויצווה
מה רש"י אומר ויצווה מבני ישראל?
הזהירם על בני ישראל,
לחלוק לו כבוד. כולם שואלים, התורה הולך לחלוק לו כבוד? אומר החתם סופר, אין לי זמן להאריך עכשיו, אבל החתם סופר אומר שאם הוא לא היה מדבר אליו בכבוד רק בזלזול, אז הביזיונות שהיה לו, כבר לא יכלת להצליח עליו במכות. החתם סופר מדהים, יש לי את הלשון בבית. אז בשביל להצווה מכבוד, ככה לא יהיה לו ביזיונות, ואז תוכל להצליח עליו על המכות. אנחנו נתחיל את המשנה רק. אומרת המשנה בסייעתא דשמיא, אחרי שאנחנו למדנו את כל הדיני נזיקין של בהמה מדאורייתא, המשנה אומרת עוד דינים דרבנן שנוגעים לבהמות. אומרת המשנה, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל. למה לא מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל? אז רש"י אומר פה, משום יישוב ארץ ישראל שמבעיר את השדות, וכל שדות ארץ ישראל סתמא דישראל. למעשה זה שתי טעמים, רש"י מכניס פה את שתי הטעמים אחד. או מישהו מישוב ארץ ישראל שזה מבהיר את כל השדות, או גם כן את העניין הזה של הגזל. אז רש"י מכניס פטורים תוך כדי את שתי הטעמים שלא מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל. אז למעשה השולחן ערוך כותב שבזמננו, עכשיו למה דווקא בארץ ישראל לא מגדלים, וכמו שהמשנה מסיימת אבל מגדלים בסוריה, כי בארץ ישראל רוב שדות של ישראל, אבל בחוץ לארץ רוב השדות של גויים, אז אין לך בעיה פה של גזל ויישוב של ארץ העמים. אז השולחן ערוך כותב, ותסתכלו מעניין.
אין גזל.
מה?
אין גזל
גוי? אין גזל גוי, אנחנו פוסקים. אז אין לך בעיה, לא יישוב של ארץ העמים.
איפה יביאו את
כל הזמן? וגם אין לך בעיה שילכו ויגזלו מי הגוי. גזל גוי זה מחלוקת.
אני מותר ללכת לגזל.
לא לכתחיל, אבל זה לא יהיה נורא שלא יהיה יישוב של ארץ העמים עם רוב השדות שלהם, וגם לא אכפת שגוזלים. אבל השולחן ערוך כותב שבזמננו בארץ ישראל, ככה הוא כותב, אז רוב השדות לא של ישראל, אז אין את הגזרה, אז הפוסקים של היום כבר כותבים שבזמננו, אז זה כבר כן רוב, אז מה הלכה?
איפה הביאו את כל הקורבנות, כל הכבשים, עיזים,
זה... לא, אל תגדל במה דקה, אני עושה את שאלה יפה, לא יודע.
בשביל אנחנו מפחדים ונראה. אתה שתחזר תיאבא, ככה דמר עומד
חוקס. בדיוק, אז הם מגדלים במה דקה בארץ ישראל, אבל מגדלים בסוריה. סוריה, מה זה סוריה? אז רש"י אומר פה דיבור המתחיל מגדלים בסוריה, ארם צובה, שדוד המלך כיבשה, וכסבר דלא שמי כיבוש. כיבוש יחיד לא נחשב מחוץ, ואבא כחוץ לארץ. ואז רש"י אומר, עוד פעם, רציתי לבוא, בחוץ לארץ מותר לגדל, זה לא חיישינה ליישוב, ואם יפסידו שדות אחרים...
לא, חכה גזרו גם שם,
אבל... אבל אם יפסידו שדות אחרים, ישלמנה, כי זה רש"י מסיים, גם בחוץ לארץ, אם אתה הולך ואתה מזיק למישהו, זה יש לנו נזק של שן ורגל. אבל שם אין לנו את הגזרה של יישוב ארץ העמים, אין לנו שם רק יישוב ארץ ישראל, אנחנו מקפידים, אז לכן הם מגדלים על ארץ ישראל, מגדלים בסוריה. ואותו דבר, במדברות של ארץ ישראל, שם אתה יכול לגדל, כי שם אין יישוב. רק איפה שיש יישוב, אסור לך לגדל בהמה דקה, וגם כן רק במקום יהודים בארץ ישראל. עוד הלכה נוספת, הם מגדלים תרנגולים בירושלים, מפני הקודשים. זאת אומרת, אפילו אם מי שמגדל הוא ישראל, אנחנו מפחדים. איזה, מה הבעיה מפני הקודשים? אז רש"י אומר שישראל אוכלים שם בשר שלמים ותודה ומסר בהמה, זה בתוך ירושלים. ודרך התרנגולים לנקר בהשפעה, אז אני מפחד שמא יביאו עצם כעדשה מן השרץ, ויתאמו את הקודשים, אז לכן כל הבעיה הזאת יהיה פה זה, דווקא בירושלים עצמו, כי שם אוכלים את כל הקורבנות, אז לכן אסור לך לגדל תרנגול בתוך ירושלים בגלל כל הקורבנות שאוכלים שם. אבל כהנים, צביקה, אז גם בכפר יונה, בנתניה, גם אסור לך לגדל, ולא כהנים בארץ ישראל מפני הטהרות. כהנים עצמם, הם אסור להם לגדל בכל ארץ ישראל מפני הטהרות. טהרות מה זה? כי כהנים אוכלים תרומה בכל מקום. קורבנות אתה יכול לאכול רק בירושלים. תרומה, כהנים יכולים לאכול בכל מקום. אז בגלל זה, אז בכל מקום, אז הם צריכים להיזהר בטהרה. עוד הלכה נוספת, הם מגדלים חזירים בכל מקום. חזיר, אסור לגדל גם כן בחוץ לארץ. למה? תראו בגמרא בהמשך, והיה איזה סיפור, נראה בגמרא. אותו דבר כתוב, ולא יגדל אדם את הכלב, אלא אם כן היה קשור בשלשלת. מה הסיבה? אז מה רש"י אומר את הכלב? מפני שנושך, ומנבח, ומפל את אישה מאירתו. הוא פשוט עושה נזקים, אז לכן בגלל הנזקים האלו אל תגדל כלבים, רק אם הוא קשור בשלשלת, שאתה יודע, אתה יכול להיזהר, אנשים יעבור בקרבה. עוד דרך ככה, הלכה האחרונה במשנה, אין פורסים נשובים ליונים. אתה אסור לך לפרוס רשתות ומלכודות ליונים בשביל ללכוד אותם, למה? כי אני מפחד שהיונים האלו שייכים לאנשים פרטיים, ואז אתה פשוט מזיק להם. אז איפה אתה כן יכול לשים מלכודות? אלא אם כן היה רחוק מן היישוב 30 ריס. 30 ריס זה 4 מילין, אומר רש"י, כי בגלל שיותר מהמרחק הזה, היונים כבר לא מתרחקים מהמקום, אז שם אין לנו לחשוש שזה שייך לבני היישוב. עוד ברייתא, נתחיל קצת, אבי, אני רואה שרוצה ללכת. עוד קצת, נגמור את העמוד
הראשון.
נמשיך קצת, נגמור את העמוד 3 דקות, בוא נגמור. תנו רבנן, תנו רבנן, אין מגדלים במה דקה בארץ ישראל. למה? כי אוכל את מה שאמרנו עכשיו במשנה, הסברנו, כי מפסיד את יישוב ארץ ישראל. אבל מגדלים בחורשים שבארץ ישראל. מה זה חורשים? זה יערות. כי זה לא מקומות יישוב, ושם אין חשש הפסד היישוב. ובסוריה, ואפילו ביישוב, גם כן למדנו את זה במשנה, כי שם אין יישוב ארץ ישראל. ואין צריך לומר בחוץ לארץ שזה פשוט, שם אין חוששים להפסיד את היישוב. ואז תניא אידך, אין מגדלים במה דקה בארץ ישראל, אבל מגדלים במדבר שביהודה, שם כן אפשר, במדבר שבספר עכו, כי זה גם כן לא, ספר זה נקרא גבול, שם זה לא מקומות יישוב. ואף על פי שאמרו אין מגדלים במה דקה, זה במה דקה דווקא, אבל במה גסה, זה עוד לא דיברנו, אבל מגדלים במה גסה בקר, כן אפשר לגדל כל הבמות גסות. יש לנו גם כחשש שיפסידו את היישוב על ידי אכילת הזרעים בשדות, אבל תראו את התשובה, איזה יופי, תראה מה זה חז"ל. לפי שאין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. אז לכן ככה, במה דקה, מי שאל את זה עכשיו, את השאלה, מה היא?
צחי.
צחי, זה התשובה. אז במה דקה שצריכים אותה בעיקר לאכילת בשר, אז אני אומר, אסור לגדל בארץ ישראל, למה? כי אפשר להביא מחוץ לארץ, תשחוט שם מחוץ לארץ, תשחוט אותה ותביא את הבשר לפה. אבל במה גסה שאתה צריך לעלות אותה בשביל, אתה צריך אותה למסע, עוד לא היה רכבים במסעיות, אתה צריך אותה למסעות, לחרישות והכל, אז אי אפשר להביא מחוץ לארץ. אז לכן אני אומר, חכמים לא אסרו לגדל, ואז פה אני מסיים, ואף על פי שאמרו, אין מגדלים במה דקה, אבל יש זמנים שכן מותר לגדל במה דקה, זאת אומרת, מי שעולה לרגל וצריך צון לקורבן, מה שצחי אמר, סליחה שלא אמרת לך שזה כתוב מפורש פה בברייתא, אז בשהו קודם לרגל 30 יום, מותר לו לקנות במה דקה לפני הרגל 30 יום, ואותו דבר זה דברים טובים אנחנו מסביב פה, חתונות, מי שמחתן את הילד שלו, רבי צביקה, וצריך אוכל, צון, שזה במה דקה לסעודת הנישואין, גם כן מותר לו לקנות במה דקה קודם לשתה ולא 30 יום, ובלבד שלא ישת האחרונה 30 יום. מחר תסילי, תמשיך פה, למרות שזה באמצע, אני לא רוצה לעכב אתכם, תצחל את הדעת החמינה, אז תסכם פה עוד פעם מה שלמדנו בסוף, חבל. למרות שמסע, אני רוצה לגמור עוד דקה, כי זה עניין אחד. חצי שנייה אני גומר את העניין, כי חבל שתבואו... כן, אני אמשיך, כי זה לא... סליחה, אני רואה שזה שתי שורות שהוא לא יתחיל פה באמצע העניין. אז אומרת הגמרא, דסל כדת החמינה, הברייתא מבארת למה צריכים להגיד שלא ישת האחרונה במשך 30 יום. כתוב פה שבמות שאתה רוצה לשחוט בשביל רגל או משתה, אז אם אתה קונה במות נוספות פחות מ-30 יום, זאת אומרת, אל תשת האחרונה שבמות שאתה רוצה לשחוט יותר מ-30 יום, רק לשחוט את זה עד הרגל. זאת אומרת, מבארת אמרה, למה הברייתא צריכה להגיד שאתה לא תשת האחרונה במשך 30 יום? דסל כדת החמינה, היית בלב ואתה להגיד, דהי נפקא לרגל, אם עבר רגל נקיזב נא עד אשתא, אבל זאת אומרת, מי עד שקנה את הבמה עד עכשיו, הקט הוא לא מלא לכסי יומי, עדיין עוד לא עברו 30 יום. אז פה הייתי חושב שאתה כאן יכול לשחוט את הבמות שקנה מוקדם יותר, ואת הבמות שהוא קנה מאוחר יותר, הוא לא ישחוט עד שימנו 30 יום לקנייה. אני תמיד אסתכל לפי הקנייה, לכן משמיע לנו הברייתא, לא נמא תלסין משרשר אלא להשויה, אל תגיד שעד חודש מהקנייה מותר לך להשות, אלא כל ההיתר זה רק לצורך הרגל. אנחנו לא מסתכלים חודש מהקנייה, ואז תמיד חודש מהקנייה תשם מהקנייה, כל הדבר זה, אתה יכול עד חודש מהקנייה מותר לך להשות את זה, זה רק אומר לצורך הרגל, אלא כיוון הנפק לרגל, לא מבוא אלא להשויה, בגלל שהרגל אסור לך להשות את זה, ופה אני מסיים, פי עמודה לפי מעלה, והטבח, זה שמתפרנס ממכירת בהמות ביום השוק, הוא לוקח, הוא יכול לקנות במות דקות ושוחט אותה מיד, או לוקח ושועה בשביל לשחוט אותו עד חודש לקנייה, ובלבד שלא ישה את האחרונה שבהן 30 יום, רק שלא תשה את האחרונה שבהן שלקח סמוך ליום השוק, עד מלא 30 יום לקנייה, ופה מתחיל עניין חדש. אז אנחנו נמצא עם שורה ראשונה, שנייה למעלה. אז לסיכום, הבנתם פה מה שאמרתי זה מהר, מה שלא היה ברור? הרעיון זה שהרגע שעבר החג, אסור לך כבר יותר להשות את זה. אחר כך יש הנחות של טבח, מי שמקבץ את הבמות ביום השוק, או לוקח ושוחט, או לוקח ושועה, אז הוא יכול לקרוא לך ושוחט מיד, או לוקח ושועה עד חודש. טבח זה משהו אחר, זה בעמוד א', בעמוד א', טבח, או שיקנה את זה וישחוט את זה מיד, או שישה אותה וישחוט עד חודש, אבל את האחרון עד 30 יום. כל בן אדם סתם בשביל הרגל, בשביל חתונה, אנחנו מסתכלים עד החתונה. אבל טבח זה הלכה אחרת, שבת שלום, וכל הישתו, בעזרת השם, ביזת מצרים.